האידאה הלאומית בישראל, אחרי שבפרק א' הרב הציג את האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. הפרק הראשון הוא היה סוג של הצגת התזה הכללית שמניחה את היסודות למאמר כולו, הפגישה עם המושגים, מה זה אידאה אלוהית, מה זה אידאה לאומית, התנועה שיוצרות שתי האידאות האלה בנפש האדם בעולם בכלל. מתוך זה אנחנו מגיעים בפרק ב' לאידאה הלאומית בישראל, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אז אנחנו התחלנו בשבוע שעבר כבר להתחיל לדבר על הפרק הזה, היום אנחנו נמשיך, ובפתיחה אני רוצה להתעכב על איזה נקודה אחת שדיברנו בשבוע שעבר ממש בקצרה, ואני רוצה להרחיב טיפה בהבנה של המושג הזה. אז נחזור על הלשון של הרב. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאלמוות שברעיון האלוהי, סובב הולכו רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה בישראל. אז לפני שאנחנו נגיע לרום הגובה וההתאמה של שתי האידאות האלה בישראל, ננסה להבין עוד קצת את הלשון שעמדנו עליה בשבוע שעבר, של מה שהרב קרא האורה והמנוחה. האורה והמנוחה. אז קודם כל, מה הרב רוצה לומר פה בכלליות, בפסקה הראשונה? מה הרעיון הכללי? יש לאדם נטייה מאוד מאוד חזקה שמניעה אותו לאלוהי, לרוחני, נקרא לזה, למה שיוצא מהפרט, למה שיוצא מה... תחושה של חוסר המשמעות. האדם מחפש משמעות, הוא מחפש תוכן רוחני גדול שיחיה את החיים שלו, וזה מה שהרב אומר פה בפסקה הראשונה. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו. דיברנו על זה בשבוע שעבר, מחסהו ובסיס עמדתו. הרעיון האלוהי נותן לאדם מחסה. למה? בגלל שהוא מגונן עליו מפני התחושה של חוסר המשמעות, חוסר העונים, התחושה שהחיים שלנו הם סתם. אז הרעיון האלוהי מניע את האדם ונותן לו תחושה של משמעות, תחושה של תוכן. ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה. אז זאת נקודה שרציתי לעמוד עליה. מה הכוונה האורה והמנוחה? אז האורה, דיברנו בשבוע שעבר קצת, הערב יד כיסלב, הזכרנו את הרעיון הזה גם שבוע שעבר, האורה, כמו שהבעלי החסידות אומרים, האורה זה כשאתה מבין לאן כל העסק הולך. נתנו דוגמה בשבוע שעבר שכשבן אדם נכנס בחדר חשוך, אז הוא לא מוצא את הידיים והרגליים, הוא נתקל בדברים. ומתי שאתה מדליק את האור, מה קורה? הכל מקבל משמעות. הכל מקבל הבנה מה היחס בין הדברים שנמצאים פה. זאת הסיבה שאנחנו מדליקים נר שבת, נכון? נר שבת זה שלום בית. מה שלום בית? שאנשים לא יתקלו בחפצים. זה המשמעות של נר שבת. שבת שלום, שהשבת תהיה שבת של שלום, לא שבת של מלחמה אחד בשני. מה גורם למלחמה? חושך. מתי שבן אדם לא מבין אחד את השני, מתי שאתה מדליק את האור וכל אחד מבין מה המקום של כל אחד, יש שלום. השלום הוא האור. לכן הרב מכנה את זה ההמשכה הפנימית אל האורה. האורה זה האלוהיות, המשמעות שכל הדברים מקבלים על ידי ההארה האלוהית. המילה השנייה שהרב משתמש בה זה המנוחה. אז התחלנו לדבר על זה, מתי יש לנו מנוחה, מהו יום המנוחה? יום השבת. אז כבר אנחנו רואים שיש קשר בין האורה והמנוחה. זה יום של אורה ויום של מנוחה. עכשיו, מה המשמעות של המנוחה של יום השבת? לא מנוחה שאנחנו רק עייפים מכל השבוע ואז אנחנו רוצים לנוח בסוף שבוע, אלא יש תוכן מסוים בחיים של האדם שנותן לו נחת, שהוא כבר לא צריך להתרוצץ, שהוא כבר לא צריך לנסות לתקן משהו כי הוא לא מתוקן, אלא יש מקום שהוא מרגיש מנוחה, שכבר הכל מתוקן, הכל עשוי. חשבתי על זה בשבוע שעבר, נכון, כשאנחנו קוראים את פרשת וישלח, אז יש את הדיאלוג בתחילת הפרשה בין עשיו לבין יעקב, כשיעקב רוצה להעניק לעשיו והוא לא מוכן לקבל מעשיו, בסוף עשיו מקבל ממנו ויעקב לא מוכן לקבל. מה יעקב אומר ומה עשיו אומר? יעקב אומר יש לי חול, יעקב אומר יש לי חול, יש לי קול, לעשיו אומר יש לי רב. עכשיו, מה ההבדל בין יש לי קול ליש לי רב?
שכל, כאילו,
שמח מה
שיש לו, הוא מרגיש
סוג
של
שלמות.
יש לי רב, זה כאילו,
יש לי הרבה,
אבל אני לא מרוצה.
נכון, יש לי, אולי הוא כן מרוצה, אבל כשיש לך רב, אז אתה תמיד יכול להוסיף על הרב הזה עוד רב ועוד רב ועוד רב ועוד רב, כי זה הרבה. להרבה אין גבול. אבל אם יש לך קול, אז לא משנה כמה יהיה לך, אתה מרגיש שאתה נמצא בשלמות כבר. זה דומה קצת למה שאנחנו אומרים, שכל מלאכתו עשויה. שאדם צריך לחשוב בשבת שכל מלאכתו עשויה. מה זאת אומרת? זה אומר שיש איזה משמעות מסוימת למה שיש לי. זה לא רק שיש לי הרבה. מה שיש לי זה מה שאני צריך. אז חשבתי כדי להסביר את זה בצורה של משל, אפשר לתפוס את זה ככה. כשאתה נותן למישהו משהו, אז מה קורה לך באופן פשוט? כבר אין לך את מה שהיה לך, נכון? היה לך שני תפוחים, נתת תפוח אחד, נשאר לך עכשיו תפוח אחד. זאת אומרת, אם יש לך רב הרבה ונתת אותו למישהו, כבר אין לך רב, או שיש לך רב פחות אחד, נכון? אבל אם מה שיש לך זה לא הרבה, אלא מה שיש לך זה מה שאתה צריך, זה מה שמבחינה רוחנית מחובר אליך, אז גם אם תיתן אותו למישהו אתה לא חסר. איך אפשר להמשיל את זה בצורה הכי פשוטה? מתי שאתה נותן תפוח אחד והיו לך שניים, אז השארת עם אחד, אבל מתי שהדלקת נר למישהו אחד, כמה נשאר לך? שום דבר, לא חסרת כלום, בגלל שהנר הוא דוגמה לנתינה של דבר רוחני. כשאתה נותן דבר רוחני הוא לא חסר לך, כשאתה נותן דבר גשמי הוא חסר לך, כבר אין לך אותו. העולם שלנו היום לאט לאט הוא מתרומם לכיוון כזה של הבנה מה זה דבר רוחני. כשבן אדם בעבר שלח מכתב, המכתב כבר לא היה אצלו. היום כשאתה שולח מייל, המייל אצלך והמייל אצלו, הוא יכול להיות אצל מלא אנשים. זאת אומרת, החומר היום הוא הפך להיות יותר רוחני. אנחנו מסוגלים להבין מה זה כשאתה נותן משהו ואתה לא חסר אותו. זה עולם עם תודעה של שפע. מתי שזה עולם חסר, אז כשאתה נותן משהו כבר אין לך אותו. מתי שזה עולם עם תודעה של שפע, אז לא משנה כמה אתה תיתן, תמיד יישאר לך. אנחנו מתרוממים להבנה ששפע זה אומר שלא משנה כמה אתה נותן, יש לך עדיין. וזה ההבדל בין רב לבין קול. רב זה הרבה, אבל כל הרבה שיהיה לך הוא חסר. אבל קול זה דבר שאתה מחובר אליו מבחינת הפנימיות, מבחינת הרוחניות שלו. אז זה דוגמה גשמית לזה שיש בתוך המציאות סוגים שונים של חומר. יש חומר שחסר ויש חומר שהוא לא חסר. כמה שאתה תיתן, יישאר לך. מה?
זה לא חומר.
זה לא חומר, זה בדיוק. זה לא בדיוק חומר כבר. זאת אומרת, האש היא סוג של חומר, אבל לא בדיוק חומר. עובדה שכל החומרים בעולם, אתה תזרוק אותם נופלים למטה. והאש עולה למעלה. היא יותר קלה מהאוויר. זה עוד ביטוי לזה שזה חומר, אבל שהוא לא בדיוק חומר. זה כל מיני כוונות שאפשר לכוון גם בהדלקת נר חנוכה. זאת אומרת, מה זה אש? אש זה סוג של חומר שהוא לא חומרי. אז מצד אחד זה חומר, מצד שני זה לא חומר. בכל אופן, כל הדברים האלה הם דוגמה לזה שכשאנחנו אומרים שכל מלאכתו עשויה, שאדם מרגיש מנוחה בשבת, זה בגלל שהוא מחובר למלאכה, לא מהצד הסיזיפי שלה, שאני צריך לעבוד ולעבוד ולעבוד כי יש כללה, אלא אדם מחובר למנוחה מהצד של אני מסיים את המלאכה, כי אני יודע שאני כבר לא צריך לעשות אותה. זהו, סיימתי את המלאכה שהייתה לי. הייתה לי משימה בשלב מסוים, בשלב מסוים אני לא משועבד למלאכה. ברגע שהאדם נכנס ליום השבת, הוא בעצם חושף שיש מימד בתוכו שהוא לא זקוק כל הזמן לעבוד. הוא לא משועבד למלאכה. המלאכה זה שליחות שיש לאדם, לא שעבוד. עכשיו, איפה הדבר הזה מתבטא בלשון של הרב בצורה מאוד מאוד חזקה ויפה? בספר אורות יש חלק שנקרא זרעונים. זרעונים זה 8 פרקים שהרב מדבר על כל מיני סוגיות מאוד מרכזיות. זה הרב צבי יהודה ערך אותם, תכלס. והוא מדבר על כל מיני סוגיות מרכזיות בתקופת התחייה. אז המאמר הראשון נקרא צמאון לאל חי. ובמאמר צמאון לאל חי, שהרב מדבר בו בעצם על היחס בין התגלות האלוקות מעבר לעולם והתגלות האלוקות בתוך העולם, הפתיחה שלו היא כזו: אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. מה הכוונה? לאדם יש נטייה רוחנית לרוח, אבל איפה הוא יוכל למצוא מעמד מבוסס? הכוונה שהרוח תמצא מקום אמיתי, שבן אדם לא ירגיש שהרוח שלו כל הזמן היא מטלטלת ממקום למקום. יש לו אידיאל כזה ואידיאל כזה, וכל פעם הוא מרגיש מטולטל מאידיאולוגיה חדשה או מרעיון חדש שתופס את כל העולם. איפה הוא יוכל למצוא מעמד מבוסס לרוח? באוויר האלוהי. מה זה האוויר האלוהי? האוויר האלוהי זה התוכן של ההתגלות האלוהית שהופיע בעולם. זאת אומרת, לאדם יש נטייה לאלוהים, אבל הנטייה הזו יכולה, כמו שראינו, להוביל גם לכל מיני עבודות זרות שיש בעולם. אז איך נדע מה זה האלוהות באמת? האלוהות באמת היא אלוהות שאני לא הולך אליה בגלל שאני מרגיש משהו, אלא בגלל שהיא התגלתה, התגלתה בצורה כזו שאני יודע מה אני צריך לעשות, המשמעות שלה, התוכן שלה. זאת אומרת, כשעם ישראל קיבל תורה, הוא קיבל סוג של רצפט מרשם איך האלוהות מתגלה בעולם, איך היא מופיעה בעולם, מה אני צריך לעשות כדי באמת לחיות חיים אלוהיים. כי בלי זה הייתי כאילו אומר, טוב, יכול להיות שאלוהי זה השמש, אולי אלוהי זה הירח, אולי האלוהי זה הקוסמוס באופן כללי, אולי האלוהי זה האדמה. איך אני יודע מה זה האלוהי? אני מרגיש נטייה בתוכי למשהו, כל פעם היא מושכת למקום אחר. איך אני יודע? בלי שהשם התברך לא היה שולח לנו הבנה מה זה האלוהי, כל אחד היה עובד איזה אליל אחר. התורה היא בעצם הרצון האלוהי שמופיע בעולם ומסביר לנו לאן ללכת בתוך כל האלוהי הזה. בסדר? אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. באוויר האלוהי. האוויר האלוהי זה... טוב, הרב רומז פה כמובן גם למושגים בעולם הפנימי. עולם הפנימי, זאת אומרת שהעולם התגלה לפי המקובלים. אז הבורא הוא האציל עולמות ועוד עולמות ועוד עולמות עד שהגענו לעולם השפל שלנו. והעולם העליון ביותר מהעולמות, איך הוא נקרא? עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? העולם האצילי זה העולם הרוחני ביותר, העולם שהוא כביכול אצלו התברך. זה העולם שקרוב למושגים האלוהיים, לאינסוף. אז כדי שהאדם יוכל לחיות חיים אלוהיים, מה הוא צריך? לחיות בעולם האצילי. איך יש לנו אפשרות לחיות בעולם האצילי? איך נחיה בעולם האצילי? הבורא נתן לנו את רצונו. למה הוא נתן לנו את רצונו? כדי שלא נחיה חיים ארציים בלבד, אלא חיים אלוהיים. איך נחיה חיים אלוהיים? על ידי שאנחנו יודעים מהו רצונו. בסדר? זה נקודה חשובה להבנה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חיים אלוהיים או חיים אצילים, אנחנו מדברים על חיים שמחוברים לרצון השם. איך נדע מהו רצון השם? שבזה הוא נתן לנו תורה. הידיעה, אני ממשיך במאמר צמאון לאל חי, הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. מה זה כל הדברים שהרב אומר פה? הידיעה, לאדם יש ידיעה, נכון? יש לו יכולת הכרתית, הרגשה, דמיון, חפץ, תנועות פנימיות וחיצוניות שלהם, דמיון פנימי, דמיון חיצוני. כל הדברים האלה הם תנועות טבעיות שיש לכל בן אדם. כל אדם נולד עם זה. הוא נולד עם החומרה הזו, ואחר כך מפתחים אותה. לילד קטן יש דעה, והיא מתפתחת ומתבגרת. לילד קטן יש דמיון, והוא מתפתח ומתבגר. אבל כל הנטיות האלה, אם אתה לא מבסס אותם במקום אלוהי, כוונה במקום אצילי, רוחני, לאן הן מושכות? דעה שמתעסקת בכבוד, בכסף, בחומר, בכל מיני דברים. רגש שקשור רק לחוויות סובייקטיביות של הבן אדם, תחושות גסות יותר וגסות פחות. דמיון, איזה דמיון? איזה דמיון יהיה לי? איזה מחשבות יהיו לי בראש? איזה דמיונות? איזה רצונות יהיו לי? איך אני אוכל שיהיו לי רצונות גבוהים, רצונות עמוקים? הרי בכל אחד מאיתנו יש רצונות עמוקים, אבל איך אני אדע מהו הרצון העמוק שלי? מבלי הדרכה אלוקית שהייתה אומרת לנו את התוכן הרוחני העליון, לא היינו יודעים מה מבורר אצלנו בפנים. בן אדם היה אומר, שמע, יש לי רצון לפעמים לעשות דברים טובים, לפעמים יש לי רצונות רעים מאוד. איך אני יודע מה הרצון הפנימי שלי? התורה בעצם בררה לנו מהו הרצון הפנימי. היא בררה לנו מה הצד האלוהי שבאדם. וזאת הכוונה במה שהרב אומר פה, שאי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. האוויר האלוהי בעצם מעמיד את האדם על עולם מושגים שלם, שהוא לא רק עולם ארצי וחומרי. זה מעמד רוחני יציב, כי אחרת הוא מושך כל הזמן למקומות אחרים. אז כשהאדם ישעין את כל הרצונות וכל הנטיות שקיימות בתוכו לאוויר האלוהי, זאת אומרת למרחב האלוהי נקרא לזה, מה יקרה? אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אז בן אדם ירגיש, תשמע, כזאת מחשבה שווה, בשביל מחשבה כזו שווה לחיות, בשביל דמיונות כאלה שווה לחיות, בשביל רצונות כאלה שווה לחיות. אבל בשביל רצונות שכל הזמן מטלטלים מפה לשם, מפה לשם, לכל מיני רצונות, אני מרגיש, לא רק שאני לא מרגיש יציבות, אני מרגיש ערעור, כל הזמן אני מרגיש בבלגן בחיים שלי. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה המטורפת בים. אם בן אדם לא ימצא מקום יציב רוחני שיש בתוכו את הערכים כולם רק על הבסיס האצילי שלהם, מה הוא יהיה? ספינה מטורפת בים. פעם גל כזה מרים אותו לפה, פעם גל כזה מרים אותו לשם, אבל אין מעמד יציב. פעם מחשבה כזו מובילה אותו לפה, ופעם מחשבה מובילה אותו לכיוון ההפוך בדיוק. ואז שואלים אותו, אז מי אתה? ואז הוא אומר, אני לא יודע מי אני. לפעמים אני ככה, לפעמים אני ככה. אבל אם יש לך איזה עולם, מרחב פנימי, שאתה אומר, זה המרחב הפנימי שלי, זה הרצונות הפנימיים שלי, זה הדמיונות הפנימיים שלי, זה המחשבות הפנימיות שלי, מה קורה לו אז? הוא אומר, אני יודע שלאורך היום יש לי המון מחשבות אחרות, רצונות אחרים, דמיונות אחרים, אבל מה הם כל הרצונות והמחשבות והדמיונות האלה? מה זה? זה מימד קליפתי יותר שלי, זה מימד חיצוני יותר שלי. הרצונות היותר פנימיים שלי הם רצונות אחרים. זה בעצם התפקיד של התפילה. מה התפקיד של התפילה לעשות לאדם? למצוא ביום מרחב אצילי, למצוא ביום מרחב רוחני שמעמיד את האדם על רצונות יותר פנימיים מהרצונות הגסים שלו. אז תשאל אותו, נו, אבל זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה גאולה? הרי רגע לפני כן רצית בכלל משהו אחר, רצית כסף. אומר, כן, אני יודע, יש בתוכי גם רצון שרוצה כסף. אתה יודע מה המקום האצילי שמעמיד את החיים שלי על התוכן היציב שלהם? כשאני מתפלל, כשאני נמצא בשבת. בשבת אני יכול להיות מי שאני באמת, רצונות הפנימיים שלי. אתה יודע, כל השבוע אטרף, בלגן. כל השבוע אני צריך עבודה ובלגן ויצרים וכל מיני דברים. פעם בשבוע יש לי אפשרות לנקות את החיים ולהיכנס למרחב אחר, מרחב נקי, מרחב אלוהי, מרחב שבו אין תחרות, אין כסף, אין אגו, אין תקשורת. זהו, מרחב אצילי. המרחב האצילי הזה מעמיד את החיים של האדם על משהו יציב, בתוכן רוחני יציב. ולשם הרב רוצה להרים אותנו. עכשיו, אדם יכול לחיות גם ברגע הזה ככה, הוא יכול גם לאכול ככה, הוא יכול גם לעשות כל דבר בחיים שלו ככה, אבל מה? מה הבעיה? שזה קשה. זה לא קל. לא קל להיכנס למרחב רוחני. זה לא קל שבן אדם ידבר עם מישהו, והמישהו הזה נורא מעצבן אותו, ושהוא מתייחס אליו רק מהמרחב האצילי שלו, רק מהמרחב הרוחני שלו. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה מתי שאתה מקנה במישהו, לעשות רגע מחשבה ולהגיד, רגע, אבל מהמרחב הפנימי שבי זה בכלל לא מעסיק אותי. יש בתוכי רצונות אחרים לגמרי, מחשבות אחרות לגמרי, שבכלל האגו והקנאה לא תופסים במקום הזה. עכשיו תראו גולת הכותרת. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. ידריכו, הכוונה, לא ייתנו לו מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלם. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עווה של גסות הרוח ועוויות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. הרב מתאר פה בצבעים מאוד מאוד חזקים מה מניע את האדם לתאוות. למה הוא רוצה תאוות? למה בן אדם רוצה תאוות? מה התאוות נותנות לו? הן נותנות לו מפלט מהדחף הפנימי שמניע את האדם לאיזה רצון, למשמעות, לתוכן. הגסות של ההנאות נותנות לאדם עונג שמשקיט במידה מסוימת את הרצון לעונג משמעותי, רוחני, עמוק. זאת אומרת, האדם רוצה משמעות, הוא לא רוצה משמעות, אז הוא אומר, עזוב אותי משמעות, תן לי ליהנות. בוא נלך, לשתות קצת דרינקים, וזהו. שיהיה לי, לעזוב אותי. ואז הוא אומר, וואי, איזה כיף, סבבה, באמת, עכשיו אני מרגיש טוב. אבל רגע אחר כך, מה הוא מרגיש? שזה לא ממלא אותו. וגם הנפש לא תמלא, כמו שהמסילת ישרים אומר בהתחלה. למה היא לא תמלא? כי באדם יש רצון להשאין את החיים שלו על תוכן אחר, תוכן רוחני. תוכן נצחי, שהגדרנו אותו תוכן אצילי. זאת אומרת, אדם שמתלטל כל הזמן בין רצונות, בין רצון גבוה לבין רצון נמוך, מה קורה לו? יש לו המון עליות וירידות. המון איזה שאיפה רוחנית גבוהה, ואז הוא רוצה לחנוק את השאיפה הזאת בגלל שהיא משגעת אותו. לא רוצה שאיפה רוחנית, רוצה, תן לי להיות בן אדם נורמלי שאוכל ושוטה וישן ומתעסק בעבודה וגמרנו. לא רוחני ולא כלום. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הקלעי, מלשון קלע, כף הקלע, זה מתלטל מכאן לכאן, יחל את פועלו בכל תוקף. ואז הרב אומר, תשוס, משפט המחץ, מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. מה המשמעות של מקום מנוחתנו רק באלוהים? נכון. עכשיו, מה זה אומר שמקום מנוחתנו רק באלוהים? נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, רק כשאנחנו מצליחים להשעין את כל הערכים שלנו בחיים על בסיס אלוהי, רק אז יש לנו אפשרות שהערך ימצא את המקום של המנוחה שלו. כי אחרת, אם האדם מנסה כל פעם לבסס אותו על תיאוריה אחרת ואידיאולוגיה אחרת, מה קורה? זה עולה ויורד כל הזמן. יש עליות וירידות. רק אם האדם יצליח להשין את כל הערכים שלו, את כל הרצונות, את כל השאיפות שיש בתוכו על משהו אלוהי, ימצא מנוחה. בסדר, כל זה הייתה הערת ביניים קצרה על המילה מנוחה. אורה ומנוחה. אורה, אמרנו שזה הסתכלות כללית, תפיסה כללית של דברים, ומנוחה זה תחושה שהערך מצא את מקומו האמיתי, מקומו הרוחני. בסדר? זה היה ב... אני לא יודע איפה זה אצלכם, אבל בתחילת פרק ב' של, של למהלך האידאות, במשפט, ההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאלמוות שברעיון האלוהי.
שנייה, אז מה
ההבדל
בעצם שני מדברים, גם אורה וגם מנוחה, את הדבר המשמעות? כאילו אורה אמרנו שזה כאילו כמו שמאירים חדר, אז פתאום כאילו כל דבר
מקבל את המשמעות שלו, כן.
אז מה זה מנוחה?
מנוחה, יכול להיות שההבדל בין אורה למנוחה, אני מעלה השערה, אורה זה תפיסה ומנוחה זה הרגשה. זאת אומרת, אורה זה הסתכלות שכלית, מנוחה זה גם ברגש, שאדם מרגיש מנוחה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לחדר ואתה רואה שכל דבר מקבל את המקום שלו, אתה אומר, וואו, זה יפה. אבל עדיין זה לא אומר שאדם ירגיש מנוחה. מנוחה זה אומר שהאדם מרגיש בתוכו שהדבר מצא את מקומו. מצאתי את מקומו האמיתי של הדבר. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה. בן אדם יש לו שאיפה אינסופית. שמניעה אותו. מאיפה מגיעה השאיפה האינסופית הזו? תשובה? תלמידי הרב קוק? מהאידאה האלוהית. מה? מהאידאה האלוהית, מהדחיפה האינסופית שקיים בתוך האדם למשהו אינסופי. מהו הדבר האינסופי שקיים באדם? הכוח האלוהי שדוחף אותו, נכון? יפה. עכשיו, אם יש לך ערך רוחני, מה הדחיפה האלוהית תוביל אותך? להיות טוב, להיות אדם יותר טוב, לשאוף ליותר טוב, לשאוף לתיקון, לתיקון החברה, לתיקון העולם. אם האופק של האדם הוא אופק חומרי, למה יוביל האינסוף שיש באדם? ליותר כסף, ליותר אוכל, ליותר תאוות, ליותר. עכשיו, הדרייב הפנימי הוא אותו דרייב. זאת אומרת, מה שמניע את הבן אדם כל החיים זה אינסוף. רק שברגע שהדרייב הפנימי הזה מקבל אופק רוחני, זה מוביל אותו למקום טוב. מתי שהאופק הרוחני שלו הוא אופק חומרי, זה מוביל אותו להיות פשוט חיה מאוד מפותחת. עם המון אוכל, עם המון בתים יפים, עם המון 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 המון. המון.
אז זה בעצם מה שקורה,
איך אם
בן אדם תופס שאין אלוקים, וכי לכאורה... כי לכאורה רואים אנשים שהם כן סוג של מסתדרים, החיים מסתדרים, כאילו לא חושבים יותר מדי הלוחות והדברים נעלים, והם כאילו, וכל זה החיים שהם מדפי מוצרים שלבים, וכאילו כאילו טוב להם, מתקדמים מבחינה, כאילו אין להם את המאבק הזה בין הצד החומרי לצד האלוהי יותר, כאילו הם יותר כאילו הצליחו לבטל את הצד האלוהי.
כן, אז אמרנו כבר שכשאנחנו אומרים אלוהים, אנחנו לא מתכוונים לאיזה ציור שיש לאדם מי זה אלוהים. אלא אנחנו מדברים על אלוהים כמערכת שאיפות שיש לאדם. וזה גם יש לאדם חילוני. כל אדם חילוני יש לו איזה סוג של אידיאלים שהוא מאמין בהם. אידיאל להיות אדם טוב, אידיאל של לבנות משפחה טובה, לגדל את הילדים. מה הבעיה? הבעיה שהאידיאלים האלה הם אידיאלים חלקיים. וכשהרב אומר שמקום מלוכתנו רק באלוהים, זה אומר שכל אידיאל חלקי צריך לקבל את התוכן המלא שלו, השלם שלו, הרוחני שלו. זאת אומרת, ההבדל בין אדם חילוני לאדם דתי, זה שניהם מאמינים, שניהם רוחניים. רק שיש אדם אחד שמצליח להביא את השאיפה הרוחנית הזו בסוג של מימוש יותר שלם, יש אדם שמביא את השאיפה הרוחנית הזו למימוש חלקי, או למימוש מאוד 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 רחוק, כמו נגיד עובדי עבודה זרה. אבל אפילו האתאיסט, הכי אתאיסט שיש, הוא לא מאמין באתאיזם שלו. זה לא אמונה, אתאיזם זה אמונה שלילית. להגיד שאין אלוהים, זה אמונה שלילית, אלא הוא מאמין בחירות האדם. הוא מאמין שהאדם לא מוגבל בכלל. הוא מאמין שכל הערכים הם רלטיביסטיים, יחסיים. זאת אומרת, הוא לא מאמין שיש ערך מוחלט. עכשיו, זה שאתה בא, האדם בא אומר לך שהוא לא מאמין שיש ערך מוחלט, הוא צריך לדעת שיש מחיר לדבר הזה. אם הכל יחסי, אז אין דבר כזה שרצח זה דבר אסור. רצח זה דבר אסור במידה מסוימת. עכשיו, האם הוא לא צודק? הוא צודק. מותר להרוג אנשים שמאיימים על החברה. אבל צריך להסביר בדיוק בצורה קטגורית, משפטית, רוחנית, מתי הורגים, מתי לא הורגים. אם הכל יחסי וכל אחד קובע לעצמו את האמת, למה זה מוביל? לאנרכיה, לתוהו ובוהו, חברתי. אז אנחנו חוזרים עוד פעם, לאדם יש שאיפה רוחנית בתוכו. הבעיה שהשאיפה הרוחנית הזו, בלי סוג של מטריה שמאפשרת לאדם מסגרת מחשבתית ורעיונית יציבה, מובילה את האדם להיטלטל כמו ספינה בים. כי כל פעם אידיאולוגיה אחרת תניע אותו. ואתה אומר בצדק שאנשי, רוב האנשים בעולם לא מיטלטלים. למה הם לא מיטלטלים? כי הם חיים, חיים מאוד מאוד, חיים פשוטים. אבל אם אתה קיבלת את כל הכסף שרצית, יש לך עבודה, הכל מסודר, ונגמרו כל השאיפות של האדם, אז למה זה יוביל אותו? לאחד מהשתיים, או למיאוס עמוק במה שיש לו, תחושה של חוסר משמעות, או להדוניזם. זאת אומרת, מיציתי את מה שאני רוצה מבחינת ההצלחה, עכשיו אני רוצה ליהנות ממשהו חדש שלא נהנית ממנו עד עכשיו. זה מוביל הרבה פעמים, בגלל זה את החברות השפע לאו אחוזי התאבדות מאוד גבוהים, או לסוג של דקדנס, סוג של שבירה תרבותית של הרוח. זאת אומרת, הולכים לכל מיני מקומות עזויים, מחפשים את עצמם בכל מיני מקומות, לפעמים נענתנות קיצונית, לפעמים חיפושים רוחניים מטורפים, כל מיני דברים כאלה. למה? בגלל שבאדם יש רצון אינסופי. והרצון האינסופי הזה צריך לקבל מענה. לא יקבל מענה, ייקח אותו למקומות מאוד קשים. אבל אי אפשר להתחמק מהדבר הזה. אדם יכול, כמו שהרב כתב שם, להטביע את זה בתוך רפש, בתוך טיט. מה שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, גם כמו פרעה כזה, שאומר תכבד העבודה על האנשים, ואל ישוב בדברי שקר, שבן אדם יתעסק רק בעבודה. עזוב אותך, אל תחשוב מחשבות רוחניות. תעבוד, שים את הראש בתוך העבודה, תעזוב את כל שאר הדברים. אבל באדם יש רצון פנימי, זה לא יעזור. כמה שתתחנוק אותו, לא יעזור. הוא יתפרץ. זה כמו בן אדם שמרגיש שהוא עשה המון כסף, אבל הוא עשה את זה לא ביושר. ופתאום זה, אם הוא לא סתם את זה לגמרי, זה יציק לו. הוא אמר, מה, כאילו, על חשבון מי עשיתי את הכסף הזה? כאילו, פגעתי בעצמי כבן אדם, איזה מין חיים אין? זה לא חיים, זה לא חיים, אני לא חי כמו שאני רוצה לחיות. יפה, אז זה הרעיון.
אבל זה יכול להיות שהרבה מאוד זמן האדם נשען.
נכון. זה הדבר השני שרציתי להתייחס לדבר הזה. הרב לא מדבר פה על יחידים. הוא מדבר פה על יחידים, אבל תדע לך שתמיד ביחיד יכול להיות שהוא יחיה עד 120 ולא ירגיש שום מצוקה. יהיה לו אחלה חיים. אבל לטווח ארוך, אומה, חברה, לאורך זמן, לא תוכל להחזיק מעמד ככה. זאת אומרת, הרב לא פותר פה בעיות, תגיד, אבל אני רואה את בן דוד שלי, הוא חי אחלה, או השכן שלי חי מעולה. אבל זה לא שאלה. כי יוצא דופן או אדם מסוים באופן פרטי יכול לחיות, גם אתה יכול להגיד, תשמע, הוא חי חיים, חיי הפקרות ודווקא אחלה לו. אבל זה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. הילדים שלו יסבלו מזה. אשתו תסבול מזה.
אני לא נתקלתי על האמת.
מה?
לא נתקלתי על האמת.
כן, אבל אנחנו מאמינים ש...
הוא אדם חזיתי, זה דורות שלמים ש...
נכון, אני רק מנסה לומר, אני רוצה לומר יותר מזה, אני רוצה לומר שגם במציאות זה לא ילך. זאת אומרת, לא, בן אדם יכול להגיד, אמת זה משהו אבסטרקטי. וגם אם אתה רואה שכולם מצליחים, זה לא אומר שזה האמת. אני אומר, האמת בסופו של דבר גם מופיעה במציאות. יש פסקה מאוד מפורסמת ב... דורות התחייה. בפסקה מאוד מאוד מפורסמת, בפסקה בפרק ממדלת באורות התחייה. שוב, הרעיונות שאנחנו אומרים עכשיו זה חורז את כל כתבי הרב, בעיקר בספר אורות. זאת אומרת, זה מפתחות להבין את כל כתבי הרב ממש. זאת אומרת, הרעיונות האלה, היסודות האלה, אחר כך אתה, כל מקום שזורקים אותך אז אתה מבין, אוקיי, אני מבין, כי לאדם יש נטייה רוחנית, יש לו שאיפה רוחנית, והדבר הזה צריך להופיע בצורה מסוימת. זה עוזר להבין את כל סוגיית עבודה זרה במשנת הרב, עוזר להבין כל מיני פרקים. אז תראו עכשיו בפרק מ"ד, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה תקטין את הנשמה. מה הכוונה תקטין את הנשמה? מה? תחנוק אותה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. מה פירוש אין בהם חפץ? מה? אין שאיפה? אין יותר שאיפות. זהו, הגענו לתכלית, מיצינו. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. יפה. עכשיו, פה היה אפשר לכאורה לסיים, בגלל שכל העמים לאורך ההיסטוריה, מתי שהם הגיעו לשלב הזה, ירדו והתפרקו. בגלל שהאומה מצטה את היכולות החידוש הרוחניות שלה, וזה נגמר. ואז הרב אומר לו, עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. זאת אומרת, הרב אומר, לא יכול להיות שלטווח ארוך מצב כזה של חוסר שאיפה יימשך. חייב שתתעורר פה איזה מהפכה שתגיד, לא יכול להיות שזה מה שיניע אותנו, לא יכול להיות שמצינו. זאת אומרת, שהגענו לתכלית שלנו בזה שהגענו להיות מדינה נורמלית, שיש לה כלכלה אחלה וצבא אחלה והכל סבבה, הכל טוב. למה זה לא יכול להיות? כי באדם יש יותר מזה, יש שאיפה יותר מזה. ואם באדם הכללי יש קל וחומר, בן בנו של קל וחומר בעם ישראל.
כמו שבארץ רואים גם אפילו להגיע למצב כזה שהמציאות מתוקנת לגמרי מאוד קשה להגיע פה מבחינה ביטחונית ושלום, זה נראה כאילו שלום יגיע מדי שמבחינה רוחנית נהיה בסדר.
למה? כי אם היינו שוויץ, אז בעצם הנטייה הרוחנית שלנו הייתה עלולה להסתאב. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום שבו כל הזמן יצטרך לשאול את עצמנו שאלות קיומיות. למה? לשם מה? האם מה שאנחנו עושים לערבים זה מוסרי או לא מוסרי? האם זה שגזלנו וכבשנו מדינה שישבו באנשים זה מוסרי או לא מוסרי? השאלות האלה מעוררות כל הזמן את האומה לשאול שאלה, האם אני מחוברת לייעוד שלי או לא מחוברת לייעוד שלי?
או לא לשאול את השאלה, ואז כאילו...
בסדר גמור. ואז מה יקרה כשיש מלחמה פתאום ותוקפים אותך? אתה לא יודע להשיב תשובה ברורה לשאלה למה? למה? בשם מה כל המלחמה הזאת? אז מתי שאתה נמצא כמדינה שנמצאת בהישרדות, כמו למשל בששת הימים או ביום כיפור, אז אתה אומר, תשמע, זה להיות או לחדול. אם אני לא אלחם ואנצח את כולם, אז זה הלך עליי. אבל אם כבר המלחמה היא הופכת להיות סוג של מלחמת יש ברירה, אולי כמו מלבנון הראשונה, או הטרור, שהוא לא מאיים על הקיום שלך, אלא מציק לך, מטריד אותך, ואין לך תשובה ברורה למה לחיות פה, אז מה קורה לאדם? הוא לא יודע לענות לעצמו תשובה ברורה. אייקה. מה? לדעתי, בלי ספק, לדעתי, למהפכה, לדעתי גם. גם, זה לא, אתה יכול להגיד תנועה כזו רוחנית, אבל עצם השאיפה של המון המון אנשים לחפש חיפושים רוחניים במזרח וחיפושים רוחניים בסדנאות, שזה מפותח ברמות על, ועצם הנטייה והשאיפה של המון אומנים לחזור ליהדות ולהתקרב ועיתונאים, ויש גל עצום מלפני 30 שנה של אנשים גם מהעולם החילוני להתקרב ליהדות, אבל זה לא רק להתקרב ליהדות, זה להתקרב לכל מיני זרמים רוחניים. כן. בעצם מאז אפשר לומר הנפילה של הנאציזם. הנפילה של הנאציזם גרם לסוג של ייאוש מאידיאולוגיות, שגרם להתפרקות מאוד עמוקה בתרבות המערבית, שהובילה לפוסט-מודרניזם, שהובילה לסוג של ייאוש מהאידיאולוגיות של האדם, וניסיון למצוא את האידיאולוגיות במקומות אחרים. שאיפות רוחניות אחרות. בסדר, זה תהליך שלא צריך, לא צריך להיות אנתרופולוג כדי לראות אותו. רואים את זה בעיניים, רואים את השאיפה של האנשים, מחפשים רוחניות. והרב ממשיך את הפסקה הזו בממד דלת ואומר ככה.
בעצם זה אומר שהשורש של האובססיה, אני אקרא לזה ככה, לשלום, בעצם זה שורש של
חד משמעית. אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. אפשר לקחת את זה לכיוון של חיזוק של מה שהרב כותב כאן, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה. זאת אומרת, כמו שאמר מי שאמר, לנגב חומוס בדמשק, שזה, למה צריך שלום? בגלל שלא יהיה מתח. כי באדם בעצם יש רצון לבטל את המתח. אדם לא רוצה להיות במתח. נכון? הוא לא רוצה להיות. אם אתה נמצא במקום X ואתה שואף למקום Y, אתה רוצה לצמצם את הפער בין X ל-Y. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם האדם נמצא בפער הזה, בין ה-X ל-Y, הוא לא טוב לו.
זה המקום הכפייתי, כאילו,
כן, אז בעצם מה הסיבה שאנחנו רוצים להגיע לשלום? כי כל הזמן שאנחנו נמצאים בחוסר שלום, עזרה לנו. עכשיו, הסיבה שרוצים להגיע לשלום יכולה להיות סיבה חומרית או סיבה רוחנית. למה אני רוצה להגיע לשלום? כי אני רוצה סוף סוף שמדינת ישראל תוכל להשפיע בעולם את ההשפעה שלה בלי שיהיו לה התנגדויות. למה? כי זה יביא טוב לעולם. יהיה טוב, יהיה יותר טוב, יהיה עולם יותר טוב. ויש שלום שהמגמה של הבן אדם, האמת, אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה לי וילה מכונית ושיפסיקו לזרוק עליי קסאמי. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שיהיה פה, אני רוצה שקט. שקט. שקט יענה בשקט. עכשיו, האם שאיפה לשקט זה שאיפה לא טובה? זה סופר שאיפה טובה, לגיטימי, הכי לגיטימי שבעולם. זה כמו בן אדם שרוצה להיות בריא. אדם רוצה שכל מה תכאב לו הבטן והגב והרגל. מי רוצה שיכאב לו? אבל הכאב מניע את הבן אדם לשאול למה כואב לי? מה הסיבה שכואב לי? איך אני יכול לשנות את המצב הזה? מה בבריאות שלי צריך לשנות כדי שלא יהיה לי כואב? אז גם שאיפה לשלום יכולה לנבוע מרצון לשקט, יכולה לנבוע מרצון רוחני יותר. בשורה, רצון להשפיע, רצון להביא לרוחניות לעולם. נכון. והכל תלוי באופק. אופק החשיבה מניע את הבן אדם למה? כולנו רוצים שיהיה שלום. יש אדם שרוצה שיהיה שלום בגלל שהוא רוצה שתהיה לו מנוחה. איזה מנוחה? מנוחה חומרית. ויש אדם שרוצה שתהיה לו מנוחה רוחנית. יום שכולו שבת לחי העולמים. יום שבו תופיע האידאה האלוהית במובן השלם שלה. עכשיו, הדברים שאנחנו אומרים אפילו לאנשים דתיים לא תמיד זה ברור. זאת אומרת, בגלל זה לפעמים שלא בצדק אנשים ימניים נתפסים כאנשים שהם נגד השלום. מה זאת אומרת? מה אתה חושב? שהימני הוא תאב דם? הוא רוצה מלחמה? לא. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה שלום אמת. מה זה שלום אמת מבחינתו? שהם לא יתעסקו איתנו. אז זה גם לא, זה גם לא השאיפה שלנו. השאיפה שלנו זה לא להטיל מוראינו וחיטתנו על העמים שיפחדו לא להתעסק איתנו, כי אנחנו הבריון הכי חזק בשכונה. מה השאיפה שלנו של שלום? אנחנו רוצים שלום שהערבים ישמחו בזה שטוב לנו, שהם ידעו שיהיה הכי טוב להם אם יהיה טוב לנו. זה נשמע לנו כזה חלום באספמיה, אבל עצם זה שאנחנו לא שואפים לזה, שאנחנו לא שואפים, מה המדד הכי טוב לזה? אתה שואף שיהיה טוב לערבים או שיהיה רע לערבים? כמה שלערבים יהיה רע, אני יותר אשמח. זה שאיפה שנובעת מזה שהלאומיות של האדם השתלטה על על הרצון להטבה שבו.
באיזשהו מקום, אבל אפשר להגיע לאידאה הגבוהה הזאת שהערבים ישמחו באיזשהו טוב, כי כרגע אנחנו נמצאים עדיין במקום הזה שהם מטרידים אותם, זאת אומרת, כאילו...
ברור שאתה צריך להילחם, ברור שאתה צריך להילחם, אבל השאלה, המלחמה בסופו של דבר, זה כדי שכולם יקנעו תחתנו ויגידו ויקנעו, יוציאו כתב קנייה? בטווח הקצר אתה אומר כן,
כי אין, אנחנו עכשיו
לא
יכולים
להכיל
את שתי
מורכבויות,
עדיף שיהיה
מלחמתי,
מאשר שיהיה
ותרן
כזה.
בסדר, אני אומר, שלא יהיה ותרן, בסדר, שלא יהיה ותרן, אבל אם אתה זונח את המימד של ההטבה, אז אתה הופך להיות פשיסט. אתה אומר שכל דבר לאומי זה יותר טוב, הלאומי שלנו זה יותר טוב, שכולם ימותו זה יהיה הכי טוב. אז כאילו, אתה השמטת את הקרקע מתחת לאמת שלך, לרוחניות שלך, למה אתה חי. כאילו, בגלל זה אנשים שמאלנים מרגישים לפעמים שהם חיים כאלה, למה לנו חיים? זאת אומרת, אם אנחנו מדינה כזאת רעה, מושחתת, שעושה אפרטייד, משטר שהוא מדכא אחרים, המדינה הזו לא שווה. אבל במידה מסוימת, באופן פרדוקסלי, השמאל לפעמים הוא המצפן של הימין. זה לא אומר שהמוסר של השמאל הוא מוסר יותר טוב, אבל הנטייה שלו להיות טוב, להיות מוסרי, זאת הנטייה. כן. חשבתי על זה בשבת, שזה ההבדל אולי בין התפיסה הכלכלית של הימין לתפיסה הכלכלית של השמאל. הימין בדרך כלל הולך ביחד עם קפיטליזם, משום מה. והשמאל עם סוציאליזם. למה? בגלל שהסוציאליזם זה להרגיש שאנחנו חברה מתוקנת עכשיו. אני לא מוכן לראות עוולות בדרך. אני רוצה שעכשיו הכל יהיה מתוקן. שהיחס לחלשים עכשיו יהיה מתוקן. והתפיסה הכלכלית של הימין, תפיסה כלכלית יותר מורכבת קצת, שהיא אומרת, אתה צודק, קפיטליזם יוצר פערים חברתיים, אבל הפערים האלה בסופו של דבר מובילים ליותר מקומות עבודה. יותר מקומות עבודה מובילים ליותר אפשרויות עבודה לאנשים, ואז המדינה יותר עשירה, יש יותר כסף, וסך הכל תהיה יותר רווחה. זאת אומרת, כאילו אתה רע, אבל הרע הזה מוביל לטוב. כן. אז כאילו זה המתח בין הימין לשמאל. ברור. אבל השמאל כאילו רוצה, כמו שהוא רוצה שלום עכשיו, הוא רוצה גם כלכלה מתוקנת עכשיו. הוא רוצה שהכל יהיה טוב עכשיו. והימין אומר, לא, אני מוכן להילחם. בואו מלחמת הכל בכל, כמו בכלכלה. יילחמו, ישחקו הנערים לפנינו, אבל יהיה בסוף מלא כסף. יהיה יותר טוב. זאת אומרת, אני מוכן לשבור לכיוון של כוח, אבל הכוח הזה בסופו של דבר יוביל ליותר טוב. סתם, זה הסתכלות פשטנית של משהו שחשבתי עליו, אני לא בטוח שעכשיו זה דרך להסביר את כל הכלכלה של הימין וכל הכלכלה של השמאל, אבל אני חושב שסוג של שאיפה של השמאל רוצה יותר שהכל יהיה מוסרי מיד. הוא לא מוכן כאילו בשביל, יש משהו בנפש האנושית לא מוכנה להיות לא יפה, אני לא מוכן להיות מכוער, אבל מה לעשות שלפעמים בשביל שיהיה יופי אמיתי בעולם אתה צריך להיות לא נחמד. בשביל שיהיה שקט בכיתה לפעמים צריך להרים את הכל על אנשים. למה? בגלל שאתה נהנה להרים קול, אתה נהנה להעניש ולהעיף תלמידים מהכיתה? לא, אבל אתה יודע שאם אתה לא תפוס אותם קצר, אז יהיה פה בלגן, וגם אנשים שרוצים ללמוד לא יוכלו ללמוד. אתה נהנה מזה שאתה מעיף אנשים? לא, הייתי שמח שזה לא היה. הייתי שמח שלא היו בלונת עבירה, לא היו פיגועים. הייתי שמח מאוד. אבל כל עוד יש אנשים שמבינים את שפת הכוח, הם משתמש בשפת הכוח. והשמאל במידה מסוימת, את המתח הזה הוא רוצה לנטרל. שלא יהיה לי מתח בכלל. שלא יהיה לי מתח בין מה שאני רוצה, המקום שאני נמצא, למקום שאני רוצה להגיע. בסדר?
זה... וזה יושב לי ברצון שכן יהיה עכשיו.
נכון. כי לפעמים מתי שאתה מרחיב את הקץ, אתה מרחיק אותו, אז יש בזה איזה סוג של איזה התפשרות עם זה שהמציאות עכשיו לא יכולה להיות שלמה, לא יכולה להיות מתוקנת. זה, זה המימד שחבד הכניסו, בעצם זה המימד של הקדושה, משיח דקדוש, כאילו שלום עכשיו דקדושה של החבד הכניסו, משיח עכשיו, מה עכשיו? זה עכשיו, אתה רואה, תראה לך העולם נראה מה, כן, אבל הם שואפים שזה לא יהיה, תשמע, קימה קימה, עוד 200 שנה, 400 שנה, גם טוב, 500 שנה, אנחנו עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אבל לפעמים הדיבור הזה שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה זה בטלנות. בטלנות, תעשה, תזיז משהו, תניע את המציאות לאיזה תיקון. אתה שאנשים אומרים לא מפחד מדרך ארוכה, בסדר, לא עליך המלאכה לגמור. יש לנו נשימה ארוכה. זה לא שיש לך נשימה ארוכה, זה פשוט הבטלן, זה מה שאתה עושה, אתה לא עושה כלום בשביל להזיז את העולם. זה חבניקים, זה שהרב יכניס בהם את הדחף לעכשיו, דחף אותם מאוד חזק להאמין שגאולה יכולה לבוא. תזיזו את זה, תניעו את העסק ומשהו יכול לזוז. צריך ללמוד מזה, צריך ללמוד גם משמאלנים, גם מחבניקים, אהב לי. שכוייך. מה?